חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. השבוע נקרא פרשת וישלח, ונעמוד מהו ההבדל בין יעקב לעשו. עשו אמר יש לי רב, ואילו יעקב אבינו אמר יש לי קול. בפרשתנו התורה מספרת על יעקב אבינו ששלח את המלאכים ויצב אותם למור, כה תאמרו לאדוני לעשו. כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואחר עדתה, ויהי לי שור וחמור וצאן ועבד ושפחה, וישלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. ולאחר מכן התורה מספרת שיעקב אבינו שלח עדרים עדרים כדי לרצות את אחיו, וכאשר נפגשו ויאמר עשיו, אמר לו, יש לי רב אחי, יהיה לך אשר לך. ויאמר יעקב, אל נא, אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוקים, קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוקים וכי יש לי קול, ויפצר בו ויקח. ועלינו להבין, מאזינים יקרים, אומר רש"י במקום, מה פירוש שאמר לו, עם לבן גרתי ויחר הדתה? אומר רש"י, גרתי ותרייג מצוות קיימתי, שזה אותיות גרתי. והיא לי שור וחמור, אומר רש"י, דיבר כלשון בני אדם שאומרים על רבים בלשון יחיד, וכל זה כדי למצוא חן בעיניו. ועלינו להבין כיצד ובמה הדברים האלה גורמים לעשו שיעקב ימצא חן בעיניו. במה שהוא אומר לו, עם לבן גרתי ותרייג מצוות קיימתי, איך הדבר הזה גורם שעשו יאהב את יעקב? מה מעניין את עשו? תרייג מצוות, זה לא מעניין אותו. ועוד יש לשאול, הוא אומר לו בלשון יחיד, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. ורש"י מפרש, הוא דיבר כלשון בני אדם שאומרים על רבים בלשון יחיד. אבל הרי אתה שולח לו בד בבד עדרים עדרים של מאות ראשי צאן ובקר. איך אתה יכול ומסוגל לומר ויהי לי שור וחמור בלשון יחיד, כאשר זה נראה כמרמה, כנראה שאתה עובד על אחיך עשיו? הרי בדיוק ההפך, זה יגרום להכעיס אותו. איך כל זה גורם בהשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך? איך זה גורם? וגם עלינו להבין את הלשון, מדוע עשיו אומר יש לי רב, ואילו יעקב משתמש בלשון יש לי קול? שניהם מתכוונים לאותו דבר, אז או שניהם רב או שניהם קול. מאזינים יקרים, אחד הדברים, כאשר נתבונן מה שקורה באורח חיי האנושות, הנושא שהוא ממש הרסני ביותר לאושר ולשמחת החיים, בגלל שבני אדם תמיד מסתכלים על חצי כוס החסרה. האדם מתמקד ונשאב כולו איך להשלים את מה שחסר לו. יש כאלה מתמקדים בבעיה של הפרנסה והעסקים, יש כאלה בנושא של הילדים, יש כאלה בחינוך של הילדים, יש כאלה בבריאות, יש כאלה בכבוד והמעמד. כל אחד בקיצור תרוד ועסוק יומם ולילה איך למלות את החיסרון שיש לו. וזה למעשה מה זה גורם, מאבד את עושר החיים, את שמחת החיים, והוא הופך להיות מלא דאגות ועצבות, תסכול, חוסר סבלנות, אין לו מוטיבציה בעבודת השם. הדברים האלה פוגעים בבית, בינו לבין אשתו, לבניו, ליוצא חלציו, או בחברה, או בעיסוקים שלו. מה תורתנו הקדושה ללמד אותנו? שהדרך הנכונה שאדם מסתכל ויחיה תמיד עם חצי הכוס המלאה, ראייה חיובית, חשיבה חיובית, להסתכל על הטוב, לחיות עם הטוב, לא להישאב למקום הזה ולחיות רק עם מה שחסר. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא בדף ט"ז עמוד ב', שלושה טעמו מעין עולם הבא בעולם הזה, והם אברהם, יצחק ויעקב. אברהם שנאמר והשם ברך את אברהם בכל, יצחק שנאמר ואוכל מכל, יעקב שנאמר וכי יש לי כל בפרשתנו. צריך להבין, מוריי ורבותיי, איך אפשר להגיד על האבות הקדושים טעמו מעין עולם הבא בעולם הזה. אם נתבונן בהיסטוריה שאנחנו קוראים בפרשיות האלה, מה חווה אברהם, מה עבר אברהם אבינו עם כל 10 ניסיונות, עם כל ההתמודדויות, החל מזריקתו לכבשן האש באור כסדים, וחלה בהמשך הדרך עם כל הניסיונות לעקוד את בנו יחידו, עם הרעב, לקחו את אשתו, מלחמות עם המלכים, מלחמות בין הרועה לוט לאברהם, יצחק אבינו גם כן שוב מתוך הרעב לקחו את אשתו, יעקב אבינו עם כל לבן הארמי, עם כל הרמאויות, לעבוד 14 שנה בשביל נשותיו, והחליף מזכורתו 10 תמונים, ורדיפת עשיו ואליפז, כל ההיסטוריה, וצרת דינה, וצרת יוסף. איך אפשר לבוא ולהגיד אם טעמו טעם גן עדן בעולם הזה? שלושתם טעמו טעם גן עדן. מה הפשט בדברי חז"ל? כמו כן יש לשאול, מוריי ורבותיי, התנא בפרקי אבות בפרק ד' משנה א' אומר, בן זומא אומר, איזה הוא חכם זה שלומד מכל אדם, איזה הוא גיבור זה הכובש את יצרו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. שנאמר, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. ואיזה הוא מכובד המכבד את הבריות. וככה באמת הגמרא במסכת תמיד בדף למדה לפעמוד ב', הגמרא אומרת שעשרה דברים שאל אלכסנדרוס, אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב, אחד מהם, מי נקרא עשיר? אמרו לו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. ואולי אפילו זה לדעתי, זה רמוז בתורה, בפרשת הביקורים, שהתורה שם כותבת, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך או לביתך. אתה צריך לשמוח עם מה שיש. אבל לכאורה עלינו להבין, מוריי ורבותיי, זהו העשיר הגדול. אדם חי במצב של מצוקות וצער וכל מיני דברים שאופפים אותו וסובבים אותו במהלך חייו, כמו אבות הקדושים. אפשר להגיד עליהם, איזהו העשיר השמח וחלקו. זהו העשיר. העשיר מי שיש לו את האמצעים למלות כל צרכיו. מה הפשט בדברי חז"ל? אבל מוריי ורבותיי, כדי שנבין את האבות הקדושים וכדי שנבין את דברי התנא הקדוש, עלינו לדעת שכדי באמת לזכות לאושר ולשמחה, זה תלוי הכל בהשקפת עולמו של כל אדם ואדם, בדרך עבודת השם שלו. אדם שמתמקד למלות את צורכי גופו ואת כל תאוותיו ותשוקותיו, הבן אדם הזה, זאת אומרת, חי כל הזמן ברדיפה למלות את כל החסר, את כל מה שקשה לו, שהוא רוצה שזה יקרה. ולצערנו הרב, זה לא קורה. כי אין אדם מת וחצית אהבתו בידו. אף אדם לא זוכה לממש את כל משאלות ליבו. כל אדם נפרד מן העולם, עדיין עם חצי תוכניות ומעלה, תוכניות מגירה שהוא תכנן לעצמו, לממש, להתקדם, לעשות חיל. ככה זה מלמדים אותנו. זה המציאות שקיימת בעולם. מה קורה עם בן אדם כזה? היות והבן אדם הזה מאמין בכוחו, בחוכמתו ובחריצותו, אז הוא באמת רודף כל חייו אחרי החסר, כדי למלות את הסיפוקים שלו. בן אדם כזה אין לו חיים. אין לו חיים, כמו שנסביר בהרחבה אחר כך. אבל האדם שהולך בדרכה של תורה, הוא חי עם מה שיש, שמח עם מה שיש, ומה שהקדוש הוא נותן לו, מייעד לו, מבין שזהו המסגרת החיים שלו, זה הטוב בשבילו, וזה האושר. אם בן אדם יודע לעבוד על עצמו, ולשנות קצת את החשיבה שלו, ואת הראייה שלו, ולקחת את מה שיש, מה שהקדוש הוא כן נתן לו, כמו שאומר למשל אחיו של המהר"ל מפראג, כותב בספרו איגרת הטיול, מה זהו איזה עשיר השמח בחלקו, ראשי תיבות עשיר, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, אדם בריא, זה עשיר, אין כמותו בעולם. עצם זה שבן אדם בריא כבר צריך להודות לשם. מעבר לכך, כשהוא נתן לך אישה, נתן לך ילדים, יש לך איזה פרנסה, לא משנה באיזה קנה מידה, אתה צריך להודות אלף אלפי הודעות, להנות ממה שיש, לשמוח עם מה שיש, וכשבן אדם מרגיל את עצמו, לחשוב ככה, להסתכל ככה, אין מאושר ממנו בעולם. הוא המיליונר והעשיר הגדול בעולם. כדי להמחיש את הדברים, איך זה יכול להיות, הרי לך אורה סוף סוף, אין לו את האמצעים לעשות כל מה שהוא רק חושב, לעומת העשיר שכל משאלות ליבו יכול לממש. התשובה לכך פשוטה מאוד. אם ניקח לדוגמה, בן אדם, יש בן אדם שמעשן, ויש בן אדם שאינו מעשן. יש בן אדם שלוקח, כמו שאני הולך חוצר, צפעמים, איזה אנשים שאוהבים את הסיגרים, ב-100, ב-200, ב-300, ב-500 דולר, סיגר, וואי, זה נראה, סוף העולם, איזה הנאה, איזה שמחה. בן אדם אחר בכלל לא מעשן, ואין לו את הסיפוק הזה. האם מישהו יעלה על דעתו, שאותו אדם שאינו מעשן, הוא מרגיש חסר, הוא מרגיש מצוקה, הוא מרגיש עצבות, או דכדוך נפש בגלל החסר הזה? בוודאי שלא. ההפך, אולי הוא שמח יותר מזה שמעשן, שהוא משועבד לסיגריה או לסיגר. יש בני אדם למשל, שרגילים לשתות כל מיני משקאות, והם יודעים לשתות, ומבינים, ובוויסקי כזה, ביינות כאלה, וכן זה הדרך. האם אחד שלא שותה אלכוהול בכלל, הוא מנוזר מכל, האם הוא מרגיש חסר, עצבות, בגלל שהוא לא יכול לשתות? זה טעות. הוא מרגיש מאושר בחיים. יש בן אדם שירגיל את עצמו לכוס קפה בבוקר, אוי ואבוי, אם החסר לו הכוס קפה, הוא ישתולל וישתגע. האם בן אדם שלא הורגל לכך, הוא מרגיש חסר שאין לו את הכוס קפה? לא. הווה אומר, וכן על זה הדרך אם נתבונן בהמון המון הרגלים, שבעצם כשאדם מרגיל את עצמו לאיזה דברים, הרי הוא הופך את זה למצב של צריכה גופנית, שהוא צריך למלות את הסיפוק הזה. הוא עבד למלות את הסיפוקים לגוף, והדבר הזה מציק לו, מצער אותו כשאין לו בהישג ידו, וזה הבעיה של האדם הזה. אבל בן אדם שיודע הפוך, להרגיל את עצמו להרגלים שונים, לא לעשן, הוא לא זקוק לא לקוס קפה ולא לאלכוהול ולא לכל מיני דברים אחרים. הבן אדם הזה הוא מאושר בחיים, הוא שמח, ההפך, הוא לא תלותי בדברים האלה. הווה אומר שבעצם הנושא של עושר ושמחה זה לא בא לידי ביטוי במה שאתה מרחיב את הסיפוקים של הגוף, בזה נקרא שאתה המאושר והשמח בחיים. בדיוק ההפך, אתה עבד למלות הסיפוקים של הגוף. אדם שיודע להרגיל את עצמו בהרגלים טובים ולעבוד על המידות שלו ולשמוח עם מה שיש לו, אז הוא המלך. מן מלכי הגמרא אומרת מסכת גיטין בדף ס"ב עמוד א', מן מלכי רבנן. מה פירוש, איזה מלכות יש לרבנן? אדם שהוא תלמיד חכם שהולך בדרכה של תורה, הוא מולך על תאוותיו ועל תשוקותיו, הוא המלך האמיתי. איזה הוא גיבור, זה הכובש את יצרו. לכן העשיר האמיתי זה ששמח בחלקו, אין לו ממה להתמרמר, הוא לא רודף אחרי החסר, הוא שמח עם מה שיש, הוא נהנה ממה שיש. זה העשיר האמיתי. העושר אין לו מטרה בפני עצמה. המטרה של העושר להביא לאדם, לספק לאדם הנאות, עושר, שמחה. ולכן החוכמה היא כשבן אדם יודע לחיות בצורה נכונה בדרכה של תורה, והוא מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם את המסגרת המתאימה לשורש נשמתו, והוא שמח עם מה שיש ונהנה ממה שיש, הוא העשיר הגדול. אדם שחי רק בדמיונות ותמיד חי רק עם החסרים שלו, הוא אף פעם לא מאושר, תמיד הוא עצוב, כמו שנסביר. ועל פי זה הסברתי דבר נפלא. הגמרא בכמה מקומות בש"ס אומרת, מסכת ברכות בדף י"ז עמוד ב', מסכת חולין דף בו, וכן מסכת תענית דף כ"ד, אמר רב יהודה אמרה בכל יום בת קול יוצאת ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני דיו בקו החרובים מערב שבת לערב שבת. זאת אומרת שרב חנינה בן דוסה, כל העולם כולו, כל השפע של העולם זה בזכותו, ומצד שני הוא מקבל רק קו חרובים לשבוע. לכאורה הוא סובל, ככה זה נראה, שהוא סובל, הוא בצער גדול. מצד שני, הגמרא מספרת על רבי חנינה בן דוסה, שלכאורה זו קושיה עצומה. הגמרא מספרת מסכת תענית דף כ"ד עמוד ב', שפעם אחד היה הולך רב חנינה בן דוסה, והתחיל לרדת גשם. רבי חנינה אמר לפניו, ריבונו של עולם, כל העולם כולו בנחת וחנינה בצער, למה אני צריך להיות בצער? מיד הפסיק הגשם. ואז כשהגיע לבית שלו, אמר ריבונו של עולם, כל העולם מצטערים, צריכים גשם, חנינה בנחת, אז תוריד גשם, מיד ירד גשם. אז לכאורה קושיה עצומה. מצד אחד אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מתייחס לצער של רבי חנינה בן דוסה, עד שעוצר את הגשמים בדרך, מה שלא זוכה כל אדם. ומצד שני, הוא רק מקבל קו חרובים, למה לא נתת לו עושר? איך פה הצער שלו שהוא סובל? התשובה לכך, שאצל רב חנינה בן דוסה, קו חרובים זה בדיוק כמו אווזים מפותמים אצל מישהו אחר. כי הוא לא מרגיש את החסר בזה. אין לו בעיה בזה, כמו שבן אדם לא מעשן, הוא לא מרגיש בחסר של הסיגריות. בשבילו הקו חרובים זה הכי טעים, הכי מתוק, כל הטעמים שבעולם יש לו בזה. אין לו שום צער, אחרת הקדוש ברוך הוא היה חייב להביא לו עושר, כדי שלא יצטער, כמו שהוא עצר את הגשם. ומצאתי ברוך השם שכיוונתי להצלח בביאור הזה. אז ממילא עכשיו מובן היטב דברי הגמרא של שלושת האבות, שזכו להגיע לדרגה ששמחו עם מה שהשם נתן להם, וזה היה מעין עולם הבא. למה מעין עולם הבא? הפשט הוא שבעצם בני אדם חיים עם מה שיש בשמחה ובאושר, ולא מסתכלים על כל המסביב ולא על כל מה שחסר, שאז בעצם האדם חי בשמחה ובססון וטוב לבב. לעומת דרכו של עשיו, עשיו הדרך שלו, כמו שכותב התנא פרקי אבות, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אם אדם חי עם התכונות והמידות השליליות, שמה שהוא רואה הוא מקנה מאחרים, והוא מתאווה להגיע למלות משאלות ליבו, והוא רודף אחרי הכבוד, אין לו חיים. מה זה מוציאים את האדם מן העולם? בעצם אין לו חיים בכלל. הוא לא חי. למה? כי כל מה שיש לו, הוא לא נהנה ממנו. ומה שאין לו, הוא רודף אחריו כל הזמן, והוא לא מצליח להשיג. כך שבעצם בן אדם יוצא, שהוא ירוש גם פה גיהנם וגם לעתיד לבוא. זה כמו שהתנא אומר בפרקי אבות, מה ההבדל בין תלמידיו של בלעם לתלמידיו של אברהם אבינו? תלמידיו של אברהם אבינו הם רוח שפלה ונפש, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, ואילו תלמידיו של בלעם עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה. מה פירוש? שבעצם, ועליהם נאמר שהם יורשים גיהינום ויורדים לבאר שחת. מה זה יורשים גיהינום? הם בעולם הזה חיים בגיהינם וגם לעתיד לבוא. מה ההסבר? ההסבר הוא בגלל שהתשוקה שלהם למלות את הסיפוקים. הם לא שמחים ממה שיש. זהו דרכו של עשיו. הוא לא יכול לראות שאחר יותר טוב ממנו, יש לו קנאה. יש לו רדיפה למלות את התאוות שלו. יש לו רדיפה אחרי הכבוד. אז אף פעם הוא לא שמח. אף פעם הוא לא מאושר. גם כשהוא יושב ברגעים הכי יפים שלו, הוא יושב על כוס קפה, איפה הראש שלו נמצא? מקום אחר לגמרי. דאגה שחסר לו וחסר לו, ואיך משיגים את זה. בן אדם כזה אין לו שמחה בחיים. הוא לא נהנה מהחיים. לא טוב לו בחיים, אף פעם לא טוב לו, תמיד יש לו דכדוך נפש, תמיד יש לו עצבות. זהו דרכו של עשיו שאומר, יש לי רב. מה זה יש לי רב? יש לי הרבה, אבל עדיין חסר. אבל דרכם של האבות הקדושים, שהרגישו טעם של גן עדן, כי אם נתברכו שאברהם יתברך בכל, ויצחק מכל, ויעקב יש לי כל, מה פירוש המילה כל? כל הכוונה לא חסר לי כלום. מה שיש לי זה הכי טוב. הוא חי עם מה שיש לו. הוא שמח עם מה שיש לו. אז זה טעם גן עדן. אז יש עושר. יש שמחה בחיים. אבל בן אדם שאוהב כסף, לעולם לא יסבע כסף. כמו שהמדרש אומר גם כן, שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו, פירושו של דבר. אדם מה שיש לו תמיד הוא נמצא ברדיפה להמשיך ולעשות יותר. כמו שהיום אנחנו רואים מתפרסמים המיליארדרים הגדולים של העולם, האם זה טסלה הוא הגדול או האם אמזון הוא הגדול, והתחרות היא במאות מיליארדים מי יהיה יותר מי פחות. למי זה משנה? מה זה מוסיף לו בחיים? מה זה נותן לו לאכול, לישון, ליהנות יותר? הרי הוא כל מה שהוא רוצה יכול לעשות. אז מה שווה כבר הגדילה הזאת? כבר אין לה ביטוי, רק יוקרה, כבוד. ועל זה אין להם מנוחה ואין להם טעם בחיים, והם לא יודעים להנות ממה שיש להם. זה הדרך של עשיו לעומת הדרך של האבות. לכן באמת מובן הדק היטב דברי יעקב אבינו. יעקב אבינו מה אומר? אומר לעשיו, תדע לך, עם לבן גרתי ותרייג מצוות קיימתי. מה פירוש? רוצה להגיד לו, תדע לך שאני כל מאודי ומאוויי ושאיפתי דבר אחד, תורה. והיה לי שור וחמור. מה מתכוון לומר? מבחינתי אין לי רדיפה, שיהיה לי כמויות. בשבילי זה הכל כמו שור אחד, חמור אחד. לא מעניין אותי בכלל. אני לא קונקרנט שלך. אתה חושב שגנבתי לך את הברכות ואת כל העולם הזה, תדע לך שאני לא אני הכתובת. אותי זה לא מעניין בכלל. אני אשמח עם מה שיש לי, כך שאין לך מה לחשוש ממני שאני אקח לך משהו. ובזה הוא רצה למצוא חן בעיני עשיו, כדי שיבין ויפנים שאצלו ההגדרה של החיים, השאיפה, ההשקפה של החיים שלו, יש לי כל. מה שיש לי, אין יותר טוב מזה בעולם. אני לא רודף, לא מחפש, ולא מתחרה עם אף אחד. אצלך המושג של החיים זה יש לי רב, הרדיפה אחרי גדולה, אחרי כבוד, אחרי כסף. זה אין לזה סוף. אוהב כסף, לא יזבע כסף. וכבר חז"ל לימדו אותנו מסכת תענית דף כ"ג, שהגמרא מספרת, כדי שנמחיש לנו כמה אדם צריך להיות שמח בחלקו ולהסתכל תמיד על חצי כוס המלאה. הגמרא מספרת על רב מני שהיה הולך הרבה לרב יצחק בן אלישיב, שהוא היה צדיק קדוש בעל ניסים ונפלאות. אז הוא אמר לו, כבוד הרב, העשירים השכנים שלי מצערים אותי, בגלל העושר שלהם מתרברבים עליי. אז הוא אמר לו, יהיו עניים ונהיו עניים, כל מה שהוא היה גוזר היה מתקיים מיד. אחרי כמה זמן הוא בא אליו חזרה, הוא אומר לו, תשמע, עכשיו בגלל שהם עניים מציקים לי מאוד, מנדנדים לי. הוא אמר, טוב, שיעשירו, יחזרו עשירים ונהיו עשירים. אחר כך בא אליו עם טענה אחרת, הוא אמר לו, אשתי מכוערת, אני לא יכול, זה קשה לי מאוד, אני לא יכול לחיות ככה. אמר לו, מה הבעיה? מה השם שלך? ענה, אז תהיה יפה ונהיית יפה. אחרי כמה זמן הוא חוזר שוב לרב ואומר לו, תשמע, אחרי שנהיית יפה היא מתגנדרת עליי, מתפארת עליי. אמר לו, לא בעיה, אז תחזור בחזרה להיות מכוערת. וחזרה להיות מכוערת. מה הכוונה של הגמרא בסיפורים האלה? ללמד אותנו שהמצב הקיים שאתה חי בו אין יותר טוב ממנו. עדיף שיהיו עשירים ולא יהיו עניים, עדיף שתהיה מכוערת ולא יפה, כי אחרת לא יהיה לך שום שמחה ולא יהיה לך שום סיפוק. המציאות הקיימת זה המציאות הטובה ביותר. על כך מספר מרן בן איש חי בספרו עוד יוסף חי, מעשה נפלא. היה אדם חוטב עצים שהייתה מלאכתו קשה מאוד, כל יום עובד מהבוקר עד הצהריים, מנסה לחטוב עצים ונמכור, וככה היה לו פרוטות בשביל להתקיים. והיה כואב לו מאוד שהוא צריך לעבוד כל כך קשה. ופעם אחד הוא התיישב עם עצמו ביער אחרי שהוא חטב את כל העצים והכין את החבילות, ואז הוא יושב ובוכה ובוכה ובוכה. למה הוא צריך לסבול כל כך? למה הוא כל החיים שלו כאלה קשים? מתפרנס בקושי ובמש במצוקה ובצער ולא ברווח. בכה בכה לקדוש ברוך הוא ונרדם. כשהוא נרדם חלום חלום, הוא חולם שהנה בא אליו אדם בדמות מלאך, אומר לו שבחיותיך ודמעותיך הגיעו השמיימה ולכן התקבלו ברחמים ברצון תפילותיך. מה אתה רוצה? הקדוש הוא ימלא משאלות לבך. אמר לו, אני רוצה שכל מה שאני נוגע בו יהיה זהב. אמר לו, אין בעיה, בשמחה, אני מברך אותך, כל מה שהגוף שלך ייגע בו יהיה זהב. הוא צחק עליו והלך. בינתיים הוא שמח מאוד שזכה לכזו ברכה, היה את העצים שמונחים לפניו, נוגע בגזע עץ, הפך להיות זהב. וואי, איזה שמחה הייתה לו, שפתאום הכל מה שיגע יהיה זהב. הוא יהיה עשיר בטבל, הוא יוכל לבנות ארמונות, יוכל לחיות בצורה מכובדת, ופיתח את כל הדמיונות שרק יכולות להיות לבן אדם, מה הוא יכול להשיג ולהגיע. אבל היה צמא מאוד ורצה לשתות. לקח את הקד חרס שמונחים בו המים, הוא לוקח אותו, רק נוגע בו, הופך הקד להיות זהב. וואי, איזה יופי. את תראה איך הכל הופך להיות זהב, יהיה לי מיטות זהב, יהיה לי כיסאות זהב, שולחנות זהב, הכל מזהב. אבל הוא בא לשתות, כשנגרו המים בפה שלו הפכו לזהב, נהיו צוק של זהב, חתיכת זהב, לא יכל לשתות. ואז הוא מנסה ולא הולך לו, והוא צמא 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 מאוד. התחיל להבין שהדבר הזה יהיה באוכרו, אז הוא לא יוכל לשתות. וכל מה שהוא יוכל יהיה זהב, הוא לא יוכל לאכול. מה יהיה אתו? ימות מרעב מהר מאוד. ישב, התחיל לבכות ולבכות, שאיך הוא ינצל מהצרה הזאת, איך הוא יוכל לשתות, איך הוא יוכל לאכול, הרי הכל הופך לזהב, מה עושים? הוא בכה שהוא רוצה לחזור בחזרה להיות בן אדם רגיל. ואז באו אליו אותו מלאך, אמר לו, מעכשיו אתה הופך להיות רגיל, וכאשר הוא בדיוק הוא מתעורר מהחלום שלו, מונחים לפניו העצים והקד, והוא רוקד משמחה שהוא בן אדם רגיל, והוא רואה את הקד ושותה משמחה, אומר ברוך השם שלא הפך להיות זהב. אומר הבן איש חי, מה זה מלמד אותנו המעשה? כמה צריך לשמוח עם מה שהשם נותן לך? אתה רוצה ומדמיין לעצמך שהדשא של השני ירוק, זהב וכסף, חלומות, הכל דמיונות. הקדוש הוא יודע מה טוב לך. מה שטוב לך, זה מה שהשם נותן לך. לכן תמיד צריך להיות שמח בחלקו. זה המסלול, זה הדרך. ראיתי דבר יפה אגב, שהקשה הרב הגאון, מרן הרב שטיינמן, בספרו הילד השחר, הוא אמר, איך אפשר, איך זה מסתדר, מאמרי חז"ל שמצד אחד כותבים שעשר בשביל שתתעשר, וכמו שכתוב, הריקותי לכם ברכת בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. מצד שני, כתוב, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אז אי אפשר להגיע למצב של עד בלי די. מה, איך זה מסתדר? אז הוא מתרד שם בדוחק. אבל התשובה היא פשוטה. אני יודעתי, התשובה היא פשוטה. התשובה היא שבעצם אדם שיודע לשמוח בחלקו, זה זכות שאדם מגיע לדרגה הזאת, כמו דרגת האבות. והפשט הוא, אדם שהולך אחר תאוותיו, לא בדרכה של תורה, הוא לעולם לא יגיע לחצי תאוותו. אבל אדם שהולך בדרכה של תורה, הוא יגיע למצב של סיפוק, עד שיבלו שפתותיכם ולומר די, מספיק לי. שמח עם מה שיש לו. זה לא הכוונה שיגיע למלות כל משאלותיו, כי הוא כבר לא יהיה לו משאלות, כי הוא חי בשמחה עם מה שהשם נותן לו. שזה מידה, כמו שכותב, ברוך השם, כיוונתי בזה להפלאה, כך הוא כתב במסכת כתובות. כמו שאומר השל"ה הקדוש, שהמידה של ההסתפקות היא אבן יקרה, כתר ועטרה, אשרב בעולם הזה, וטוב לו לעולם הבא. בעולם הזה אשרב כי הוא העשיר, כמו שכתוב, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, וגם לעולם הבא. כי אחרת בן אדם שחי בדרך אחרת, הרי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, ותמיד רודף, ותמיד חי בחסר, ולעולם הוא לא נהנה ממה שיש לו. אז הוא מסכן ובצער כל החיים שלו. עד כדי כך מספר הרב אליהו לופיאן בספרו לב אליהו, הוא אומר מעשה שהיה בעיר, אדם שהיה רדוף אחרי תאוות הממון. היה בן אדם נכבד, היו לו מידות טובות, הכל, אבל הממון, הוא היה שקוע בממון, אחרי הממון זה היה מעבר אותו. הוא לא יכל, הוא רדף כל הזמן. ולצערנו נפל למשקע והגיע ממש על ארס דווי כבר לפני, היה גוסס לפני מיטתו. והוא היה ממלמל בפיו. אז ראו אותו שהוא ממלמל, התכופפו לשמוע מה הוא רוצה לומר. ואז שומעים אותו, הוא אומר להם, שהוא רוצה ללמד אותם מוסר. תלמדו מוסר, הוא אומר להם. הוא כל החיים שלו רדף אחרי הכסף. ועכשיו הוא רואה, הוא יודע שכבר עכשיו הוא כבר הולך, עוד מעט נשמתו יוצאת. והוא אומר, אם עכשיו יבוא מישהו ויגיד לו, קח כסף, הוא גם ייקח את הכסף וישים תחת הכרית. כאילו, יהיה לו אפשרות להשתמש בזה. למרות שהוא יודע שהוא כבר מת עוד מעט. ובאמת אכן אחרי רבע שעה מת. אומר רבי אליהו לופן, ריבונו של עולם, תראו מה זה חמדת הממון. כשבן אדם מרגיל את עצמו לרדוף אחרי התאוות עד הרגע האחרון. על אדם שעובד על עצמו ויודע להסתפק עם מה שיש, לשמוח עם מה שיש, כדרכי אבותינו הקדושים, אז הוא זוכה להיות עשיר אמיתי, עושר, שמחה. לא רק זה, אלא כתוב שזוכה לבנים צדיקים, ככה מסופר באוצר הפתגמים ושיחות, שהיה אחד, רב שבתאי כורך ספרים, שבזמן הבעל שם טוב, והוא היה עני, והיה עובד כל השבוע קשה בשביל להשיג לחם ודג מלוח לשבת. אבל כל השבת היה רוקד ושמח. בעל שם טוב ראה את זה ושלח ואמר לו, שבזכות הריקודים והשמחה שלך אתה שמח עם מה שהשם נותן לך, אתה תזכה לבן שיעיר את עיני ישראל בתורה. ונולד לו הצדיק, רב ישראל המגיד מקוזניץ. זאת אומרת, ללמדנו מוריי ורבותיי מאזינים יקרים, חשוב ללמוד בהנהגת האבות. מעשה האבות סימן לבנים. אבותינו הקדושים מלמדים אותנו שהדרך הנכונה, ההשקפה הנכונה, העושר האמיתי, זה כשאדם יודע לשמוח עם מה שיש, להסתפק עם מה שיש, ולדעת שזה הטוב ביותר. ההפך, צריך להיות מלא בשמחה ומוטיבציה לעבוד את השם. וזה הברכה הכי גדולה שהתברכו האבות, למרות שחוו הרבה חוויות קשות בחיים, אבל ידעו תמיד להסתכל על החלק הטוב, על החלק שהוא נותן עושר ושמחה. לא היו מחפשים את מה שחסר, לא היו מסתכלים על מה שקשה, אלא מסתכלים על מה שטוב. אלה טעמו טעם גן עדן, וזו הברכה שאנחנו מבקשים כל יום בברכת המזון, שנזכה לאותה ברכה שהתברכו באבות בכל מכל כל. כשאדם זוכה לזה, הוא מגיע לשלמות, הוא מגיע לאושר ושמחה אמיתי. לעומת זה, בני אדם שכל הזמן מתמקדים בחצי כוס החסרה, הריקה, וכל היום שקועים רק ברדיפה להשיג עוד, אז כל חייהם בעצבות, אין להם שמחה, אין להם אושר. גם מה שיש להם הם לא נהנים ממנו. לכן החלש אומר, גיבור אני, לעבוד על המידות, להרגיל את עצמו במידה הנפלאה הזאת. ובזה נזכה כולנו לאושר ואושר, שמחה וששון וטוב לבב, כל הימים, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.